עמוד נ"ה, פסקה ה' באורות התחייה. יש תמיד שאלה של היחס בין ישראל לעמים. אתה אומר שלא סיימנו את דלת? טוב, אז אם כך, אנחנו נקבל את דבריך. אז איפה אנחנו בדיוק בתוך דלת?
כן, רק התחלנו.
לא, אנחנו בעמוד נון דלת, דיבור המתחיל הכהונה. כן, זה אני כן עומד מאחורי האמירה הזאת שאנחנו קראנו. אתה יודע מה, אתה רוצה מההתחלה עוד פעם? מה זה למה לא? אפשר לחזור אלף פעמים על אותה פסקה. לא, אז אף אחד לא ייכנס לשיעור יותר. אני צריך שיהיה לי עבודה. יורידו לי את המשכורת, הכל וזה. טוב. טוב, אז נתחיל עוד פעם, דלת. הסובלנות, הסבלנות, כן. טוב, אז הכותרת של כל הפרק הזה, פרק ד', יכולה להיות האליטיזם האידיאלי. אליטיזם זאת השקפת עולם הנותנת מקום לאליטה. כן? כלומר, מטפחת אליטה. זה בכלל נחשב לדבר סנובי ביותר. כן? מה אתה מבדיל חלק מסוים של הציבור מחלק אחר? יש לי מישהו, איזה חתיכת טישו, משהו? מה אתה מבדיל? הנה, מצוין, מצוין, זה בסדר. זה בסדר, זה הוא כבר טיפל בנושא. ברוך תהיה. כן, אז בכלל עכשיו לסנובי. כן, מה אתה מבדיל חלק מסוים של החברה מחלק אחר? מה אתה יותר טוב מאחרי? סך שלאליטיזם יש, איך לומר, שם רע. די בצדק, לומר את האמת. זה די בצדק שיש שם רע לאליטיזם. יחד עם זאת, העובדה שישנה אליטות בכל חברה היא עובדה. השאלה מה עושים עם זה? אם נתעלם או שנשתמש בזה לטובה? אז כאן יש תיאור של אליטיזם אידיאלי, כן. הנה דוגמה, בזמן רבן שמעון גמליאל אתה אומר, אני לא מכיר את זה, אני מכיר מהתקופה של רבן גמליאל. גמליאל, לא רבן שמעון גמליאל. אבל אם אתה אומר, בסדר, יכול להיות שיש לך אידיאל גם בתקופת רבי שמעון. אז רבן גמליאל גם כן בנה איזה מין אליטיזם לימודי וכו'. אז השאלה היא מתי זה טוב, מתי זה רע. ודאי שדברים כאלה לא יכולים להיות באופן מוחלט פסולים, אבל באופן מוחלט קשירים. צריך ללמוד את זה. כן, בבקשה.
האם זה בחירי או ציבורי?
אתה לא מתכוון.
כלומר, האם זה משהו שעובר בתורשה או מי שמוכיח את עצמו?
מה זה משנה?
כי אני רוצה שיהיה מנהיגות אליטיסטית שהיא משכילה והיא...
אתה רוצה שכל אחד יוכל להגיע.
כן.
אז אני שואל אותך שאלה, האם כל אדם יכול להגיע לאליטה? כלומר, נגיד שאתה באופן עקרוני, אתה אומר כולם יכולים.
לא.
למעשה זה לא יהיה.
השאיפה היא שכולם...
השאלה אם השאיפה הזאת לא תתסכל. כלומר, האם אתה לא תיצור תסכול על ידי השאיפה הזאת? אני אגיד אפילו יותר מזה. אם אתה אומר, כולם צריכים להשתדל להוציא 100 במתמטיקה. ברגע שאמרת את זה, כן? ברגע שאמרת דבר כזה, גם אז אלה שלא יציגו את 100, ירגישו שהם פספסו משהו בחיים שלהם.
לא, אני, הטענה שלי אומרת ההפך, לכולם יש באופן תיאורטי, אפריורי, לפני...
אז אני אומר שזה לא נכון.
יכולת להוציא 100.
מה שאת אומר שלכול... אז מה שאת אומר שלכולם יש באופן אפריורי יכולת להוציא 100, הדבר הזה הוא רומנטי, אבל לא נכון.
אני לא חושב, כי אם אנחנו פועלים למען להשוות את תנאי ההתחלה של כל התלמידים, על ידי הוראה, אם לקחנו לדוגמה את הנושא הזה של ציון, אז אתה נותן לאלה שבאים שיש להם רצון אבל אין להם יכולת, אז אתה נותן להם שיעורי עזר
וכל מיני. אבל יש כאלה שבאופן מהותי לא יכולים. יש כאלה שמנת המשכל שלהם נמוכה מדי מכדי להגיע ל-100.
סביר להניח גם שהרצון שלהם הוא לא להיות.
אני לא בטוח. אני ראיתי הרבה מאוד אנשים בעולם שדפקו את החיים של עצמם בגלל שהם רצו להיות מה שלא מתאים להם.
אבל
במקום לרצות להיות מה שמתאים להם, ואז הם היו מאושרים עד הגג. כן. אתה אומר הכל בראש, ומי שלומד טוב יגיע. והתשובה היא שאני לא מאמין בזה. אני לא מאמין בזה. אני חושב שיש גם, איך לומר, דפקטים מולדים. יש נתוני יסוד שלפעמים עונים מן האדם להגיע לאיזה הישגים מסוימים. למשל, אדם שנולד בלי רגליים, קשה לו להיות עצן. כן, אבל הם לא יהיו באולימפיאדה. זאת אומרת, אני אומר, ודאי שהמרחב של האפשרויות הוא יותר רחב ממה שמקובל לחשוב, אבל גם לא יש גבול. כלומר, מה שלא יהיה, היררכיה קיימת במציאות. השאלה, מה עושים עם הדבר הזה? אתם יודעים, יש על זה סוגיה שלמה במסכת חולין, שהקדוש ברוך הוא ברא את השמש ואת הירח באותו גודל, כן? שכנאמר, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים. לאחר מכן כתוב את המאור הגדול ואת המאור הקטן. אומר התלמוד שהיה קטרוג, קטרגה ירח. אמרה, אפשר שני מלאכים בקטר אחד, אמר לה הקדוש ברוך הוא, לכי ומעתי את עצמך. אמרה לו, ריבונו של עולם, לפי שאמרתי דבר הגון, המעט את עצמי, ושמה יש דיאלוג שלם בין הקדוש ברוך הוא לבין הירח, מה שרואים שבסוף, בעצם מה זה אומר הסיפור הזה של השם של הירח? ההכרח שתהיה היררכיה במציאות. וההיררכיה יוצרת תסכול, והתלמוד אומר שהקדוש ברוך הוא לא הצליח לפתור את תסכול הירח. כתוב שמה, חזה דלה מפייסה, ראה שאין הירח מתפייס. חזה דלה מפייסה. אמר הקדוש ברוך הוא, עליי להביא כפרה, על שמיעתתי את הירח. זאת אומרת, שבראש חודש, כי אנחנו מקריבים קורבן מוסף של ראש חודש, נאמר שמה, שעיר עיזים לחטאת לשם. לחטאת לשם, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא זקוק לכפרה. במילים אחרות, זאת הדרך של הגמרא לומר, שיש במציאות תסכול מולד, עצמותי לעולם, שאין אנחנו מצליחים לפתור אותו לא מבחינה מוסרית ולא מבחינה מציאותית. צריך לדעת, כלומר, יש משהו רע ביסוד העולם. לא נעים.
אבל זה משרת משהו.
זה משרת, יש סיבות. אבל צריך להביא כפרה על זה. עכשיו, הדירוג הזה, יש לו משמעות בכל מיני דברים, גם בכישרונות. ולפעמים באמת צריך לתת הזדמנויות שוות. אבל ההזדמנויות למעשה זה לא תמיד יוצא לפועל. וחוץ מזה, יש גם דירוג בין ישראל לעמים. כן? יהודי וגוי, זה לא אותו דבר, נכון? יהודי וגוי זה אותו דבר? לא אותו דבר. אם כן, יש פה, אבל שני בני אדם. כן, כהן וישראל. תלמידי חכמים ועמי ארצות. אז נגיד ככה, יש בדירוג שבמציאות, זאת אומרת, בעיה, נקרא לזה כך, אנחנו לא נפתור את הבעיה, הבה נשתמש בזה ונפיק מזה מה שאפשר. בסדר? זה מה שמשל בעמוד נון דלת, כתוב ב... רגע. שש שורות לפני סוף העמוד. כן, עמוד נדלת, שש שורות לפני סוף העמוד. אין אנו עוזבים את זכר הכהונה, אין אנו חדלים מלצפות לשלמותה, אף על פי שסבלנו הרבה ממנה. הרב קוק שהיה בעצמו כהן, והוא מעודד את הכהונה, איננו יכול להתעלם מן הצרות שהכהונה הביאה. בסדר? בבקשה, דבר. מה פירוש אלוקים לא הצליח לפתור את הבעיה של ההיררכיה, אתה שואל? אני לא יכול, אני לא יודע מה השאלה, אני אולי יש לי שאלה מגבילה. איך אלוהים לא הצליח לפתור את הבעיה של ההיררכיה? מה זאת אומרת? הוא לא הצליח.
למה הוא לא פתר פשוט?
למה הוא לא פתר? כי אז לא הייתה היררכיה. יש הכרח שתהיה היררכיה. כלומר, איך אומרים? אתה לא יכול לעשות חביתה בלי לשבור ביצים, אבל הביצים שבורות.
אז למה קוראים לזה קורבן?
מה?
אז למה לא קוראים לזה קורבן?
זה הכרח. אבל צריך לתקן את זה. זה כמו שאתה לוקח תרופה. לתרופה יש תופעות לוואי, ואחר כך אתה צריך תרופה לתופעות הלוואי של התרופה.
אז
ואחר כך גם תרופה לתופעות הלוואי של התרופה לתופעות הלוואי. כן.
שלושה כתרים, כתר תורה, כתר תמונה וכתר תמונה. שניים מהם בעצם להירח להיות מובנות.
נכון.
אבל התורה, כל אחד יכול לקחת בכתר שמותו גם, שהוא נוסף על גבי כולם. נו. אז יוצא לכאורה בעצם, שגם בהירח להצמח, אדם יכול להירח להיות מובנות. לקחת איזשהו משהו
לעצמו.
זה לא שאדם אולי לא
במקום
אחד,
אבל
בדבר אחד,
אדם יכול להיות. אתה אומר, טוב, מה שאתה אומר זה כך, שכל מה שאני מדבר על היררכיה מולדת זה בכתר כהונה וכתר מלכות. אבל כתר תורה מונח לפני כולם. אמת.
שם טוב, שגם מי שאין לו...
וגם כתר שם טוב. נכון? נכון? אז רק בשני כתרים יש בעיה. יש שני כתרים אחרים שהם בסדר, נכון? תשובה, זה לא נכון. כי אף על פי שכתר תורה מונח לפני כולם, למעשה יש מי שמשתמש בו ויש מי שלא משתמש בו, וזה לא במקרה. אני אגיד לך, יש משנה אחרת באבות, שאומרת כך, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. נכון? ככה יש משנה? המשנה הזאת לא הבנתי אותה בחיים שלי. איך אפשר להגיד דבר כזה? אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אז אדרבה, אני אחזיק טובה לעצמי, שעשיתי מה שנוצרתי בשבילו. למדתי תורה הרבה, איזה יופי. אז אני עשיתי, אחרים לא עשו. נכון? לא, אבל אם אחרים לא עשו ואני עשיתי, אז יש לי כן מה להחזיק טובה לעצמי. לכן דברי המשנה לא מובנים. ברור? המשנה אמרה, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. יפה, אז אני אחזיק טובה לעצמי, שעשיתי מה שנוצרתי בשבילו.
הרב, זה חובה שלך, מה?
אז אם זה חובה, אבל אחרים לא מילאו את חובתם ואני כן. אז אם הם לא בסדר, ואני בסדר, סימן שיכולתי להיות לא בסדר, אז מה יצא להחזיק לעצמי טובה?
אתה בסדר, אבל עשית משהו שוב חסידות. זה חובה שלך,
אז מה אם זה חובה? אבל כל הכבוד שעשיתי את חובתי. אתה יודע, מספרים שהחסידים שאלו פעם את הבן של החפץ חיים, אמרו לו, תגיד, אולי תספר איזה מויפת על אבא שלך. מויפת. אז הבן של החפץ חיים אמר, אבא שלי קיים את כל מה שכתוב בשולחן ערוך. שזה גם מויפת. כן, עכשיו, לא, אז במקום לנסות לעשות תירוצים עקומים, תנסו לשמוע את דברי אמת. העניין הוא כזה. אם למדת תורה הרבה, הרי כל אדם צריך ללמוד תורה, אבל מי שלמד הרבה, זה סימן שלכך הוא דווקא נוצר, ולא אחרים. לכן, זה שהוא למד תורה הרבה, הוא לא צריך להזיק טובה לעצמו, כי לכך הוא נוצר. מה שאין כן האחר שלו למד תורה הרבה, לא לכך הוא נוצר. הוא לא נוצר כדי ללמוד תורה הרבה. הוא נוצר כדי ללמוד תורה, אבל לא הרבה. זאת אומרת, כשאתה רואה מישהו שלמד תורה הרבה, הוא לא צריך להחזיק טובה לעצמו, כי לכך הוא נוצר. הבנת? אז זאת אומרת, שאף על פי שבאופן, הייתי אומר, פורמלי, כולם יכולים ללמוד תורה, כי כתר תורה מונח לפני כולם, אבל אלה שילמדו תורה הרבה הם אלה שלכך נוצרו. סליחה, אתה אמרת, אני עכשיו משיב על טענתך הקודמת, אם אתה זוכר, אני פשוט מזכיר לך את דברי עצמך. אתה אמרת שכתר תורה מונח לפני כולם, ולכן מצד כתר תורה אין היררכיה. אז זה היה נכון מה שאתה אומר, אם כל אחד היה יכול באותה מידה ללמוד תורה הרבה. אבל מאחר ולימוד תורה הרבה הוא פונקציה של השאלה אם לכך נוצרתי או לא, אז מי שלמד תורה הרבה, סימן שלכך הוא נוצר. אז אם כן, עוד פעם יש לנו היררכיה. הבנת שזו הייתה תשובה לטענתך הקודם? אוקיי. רק השאר. כן, אבישי.
אולי, כמו מצאת, אולי זה... כי זה הכתר שלך.
כי זה
לעשות דבר
שהוא טבעי
לאדם,
אבל
זה קל
למועד.
אז ככה, אל תחזיק
את שלך
תורה
עולם.
זה
הכתר שלך. רגע, רגע, רגע. לפי דבריך, אני שואל אותך, לפי דבריך, לפי האולי שאתה מציג, כל אדם נוצר כדי ללמוד תורה הרבה, או לא? אני שואל אותך, האם לפי דבריך, אני מבקש שתענה לי, לפחות זה הנימוס מחייב שתענה על שאלותיי, זה, האם אתה מתכוון לומר שכל אדם יכול ללמוד תורה הרבה?
כל אדם שזה מיועד לו?
שזה מיועד לו, אז אם כן לא כל אחד. בסדר, בבקשה.
יכול להיות מצב מסוכן, כל אחד יכול להגיד לו, אני 6 מתוך 10, אני 4, לא יתאמץ בכלל. איפה ישים לו את הגבול? כמה אנשים יודעים לשים את הגבול לעצמם? בודדים.
נכון, אתה צודק. האמירה הזאת היא מסוכנת. כי הגבול איננו מוצב לפני האדם בצורה ברורה. כן. יש לנו בכלל כלל. האמת זה תמיד מסוכן. כלומר, יש הוראת קבע, הרבה שואלים אותי, הרב, זה לא מסוכן הרעיון הזה? תשובה, כן, כי זה האמת. בבקשה.
כן, מה שהרב אמר בעצם שהמשנה אומרת, אל תחזיק טובה על זה שאתה אומרת הרובד תורה, אבל עצם הלימוד כן על זה תחזיק טובה. שהרי עצם הלימוד יכלתי לא לעשות.
יכול להיות. בסדר, אז יכול להיות שהמשנה דיברה על הרבה. כן.
כן. אולי כל אחד.
אני מציע ככה. כשאני מצטט איזשהו רעיון, איזושהי משנה, איזשהו מקור, המטרה שלי היא לבאר בדרך הילוכנו חלק ממשפט שאנחנו לומדים ברב. אין לנו שום עניין ללמוד את המשנה בתור שכזו, כיוון שהיא הובאה רק בדרך אגב. בסדר? אוקיי. אני אזכיר את זה כמה פעמים שצריך. טוב, עד שבסוף זה יצא מן האף, מרוב שהרב יגיד לא לשאול שאלות צדדיות. לא יבואו לשיעור. אם הם יהיו. סייד. כן.
הרב קודם אמר, זה שיש תאירה, כי אני צריך
להפיק מזאת המחאה. נכון.
בעיניי זה קצת נראה מסוכן, במלכאות.
למה?
כי מה זה להפיק מזאת המחאה? אז יבוא קורח ויגיד, אני ניסיתי להפיק מזה את הבטל, אבל זה לא הלך, אז
כנראה
צריך לחזור למשהו אחר.
בעצם אתה אומר, דבר נכון, הטענה של קורח, שרצה לבטל את ההיררכיה במציאות בכלל, הייתה שזה כישלון מלכתחילה. והתשובה היא שקורח צודק, אבל לא עכשיו. זאת אומרת, צריך קצת סבלנות. אנחנו רואים משל, בדברי רש"י בפרשת קורח, משפט מאוד מעניין. רש"י אומר, קורח שפיקח היה. מה ראה לשטות זו? עכשיו בואו נבין את דברי רש"י. מה זה פיקח? הוא מפיקח, אז הוא מבין שיש צורך בהיררכיה. אי אפשר בעולם ללא מדרגות. רגע. אני מנסה להבין את רש"י. כן? אז פיקח, אומר רש"י, קורח היה פיקח. אז אם הוא פיקח, אז הוא מבין שחייבות להיות מדרגות במציאות. אז רש"י מוסיף, מה ראה לשטות זו? מה פירוש ראה? מה זה לראות? מה ההיגיון? מה ההיגיון? כמו שלמשל במשנה מצאנו, רואה אני את דבריך. מה זה רואה אני את דבריך? יש היגיון בדבריך. לכן רש"י שואל, מה ההיגיון בדברי קורח? זאת השאלה. פיקח היה, אם כן הוא ידע שצריך מדרגות, אז מה ההיגיון בהיעדר המדרגות? והתשובה של רש"י, ראה את שמואל יוצא מחלציו. ראה ששמואל עתיד לצאת ממנו, אמר, בזכותו אני ניצל. מה זה? מה זה ראה שמואל יוצא ממנו?
אולי התנבא.
אז מה הוא התנבא? אבל מה זה משנה? כלומר, מדוע אם שמואל יוצא ממנו, אז זה מצדיק את השיטה שלו שאין היררכיה? הרי ראה שאומר מה ראה? ראה היגיון. אז שמואל יוצא ממנו, אז זה אומר שיש היגיון בהיעדר היררכיה? כי שמואל, אז אני אגיד לכם, כי שמואל הוא זה שעשה בפועל את מה שקורח תכנן. פירוש, מה רצה קורח? שלא תהיה כהונה, שלא תהיה מלכות, שלא יהיה מקדש. נכון? באמת או לא?
לא.
זה מה שהוא אמר. מדוע תתנשאו? נכון, זאת הטענה שלו. הוא נגד ההיררכיה.
אולי הוא נגד חלוקת ג'ובים. אולי הוא בעד שבאמת יהיה, אבל שלא כל אחד...
זאת אומרת שכולם. שכולם. אז לכן, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. שמואל, בזמנו של שמואל נחרב משכן שילה. חזר ארון האלוהים, אחרי שהיה שבוי בשדה פלישתים 6 חודשים, חזר. מה הדבר המתבקש? מה מנהיג צריך לעשות כשארון האלוהים חוזר? צריך לבנות מקדש על המקום, נכון? מה עושה שמואל? שם את זה בבית אבינדב, תקוע שם 20 שנה, אף אחד לא מתעניין בארגז הזה שנשאר בתוך הבית הפרטי של אבינדב. באמת או לא? דבר נוסף, היה צריך לבנות כהונה גדולה. מה עושה שמואל? לא רק שלא מעמיד את הכהונה, הוא עצמו, שהוא לוי, מצאצאי קורח, משמש ככהן גדול. נכון, הזוהר אומר ששמואל לקח לעצמו תפקיד של כהן גדול. אז הוא הצליח איפה שקורח לא הצליח. ולא עוד, אלא שהוא התנגד להקמת המלכות זמן רב, עד שהקדוש ברוך הוא כפה את זה עליו. זאת אומרת ששמואל הוא המוציא אל הפועל את תורתו של קורח. לכן אמר קורח, כיוון שאני רואה ברוח הקודש את שמואל. מה פירוש שהוא רואה ברוח הקודש את שמואל? יש לו אינטואיציה של נקודת האמת שיש בתפיסה שלו, הוא אומר, מכוח זה אני ניצל. אז זה הגאון, קורח. באמת או לא?
לא.
מה לא? עובדה שזה יצא לי, לא, זה יצא לפועל עם שמואל. זה מה שהתעה אותו, כתוב, עינו התעתו. כך כתוב. רשי מוסיף. מה ראה לשטות זו? אומר רשי, עינו התעתו, שראה את שמואל. מה זה עינו התעתו? שהוא ראה משהו, רק לא ראה אותו בפרופורציה הנכונה. זה כמו שאם אני רואה למשל תמונה, ובתוך התמונה יש כתם אדום. אבל מכיוון שאני מרוכז בכתם האדום, אני סבור שכל התמונה האדומה, בעוד שבאמת היא כולה ירוקה. יש רק נקודה אחת דוגמה.
אז זה לא אומר את הביטוי בזכותו בגללו ניצל, פירושו של דבר שיודע שאלמלא הוא, אז הוא לא יהיה.
כן, זאת אומרת שקורח אומר שיש נקודת אמת במה שהוא אומר, הוא יודע שהוא עושה את זה בצורה מחוצפת, אבל הוא רוצה לקדם את הנקודה הזאת. והוא טעה.
אז הוא יודע שגם הוא לא ינצל. זה לא בזכותו ניצל.
מה? אז זאת אומרת שהוא טעה. בסוף הוא טעה, קורח.
כשהוא רואה איזושהי נקודה, אבל מה ש...
אבל זה אומר, זה אומר שהרעיון של קורח הוא נכון, רק לא בזמן ההוא.
אפשר להגיד את הזמן.
מקדים את הזמן, זה בדיוק העניין. איך אומרים, אין לך אדם שאין לו...
שעה.
שעה. אז מתי האדם עושה שטויות? כשהוא עושה את הדבר, לא בשעה הנכונה. אבל כל דבר צריך לצאת לידי פועל באיזושהי צורה, צריך למצוא את הפורקן של הנטייה. כי כל נטייה... היא מבטאת משהו אמיתי, רק שזה לא היה במקום הנכון או בשעה הנכונה.
עד מתי המקום הנכון והזמן הנכון?
זהו בדיוק. כל החוכמה זה לדעת את המקום ואת הזמן.
שמואל טעה אבל.
מה, שמואל? שמואל לא טעה בכלל. שמואל צדק לחלוטין.
למה הוא צדק? שם הוא לא הסכים איתו.
הקדוש ברוך הוא הסכים איתו. צריך להבין למה שמואל עשה את זה. למה שמואל ביטל את הכהונה... את המלכות, את הסנהדרין גם. אתם יודעים, הרי הסנהדרין מה זה? בתורה מפורש, וקמת ועלית אל המקום. איך אומרת הגמרא מכאן? שהמקום גורם. כלומר, יש ערך למקום שבו יושבת הסנהדרין. אז הסנהדרין, לפי זה, היא סטטית, וכל ישראל עולים אליה. איך שמואל היה שופט את העם? היה הולך. כן? הוא הוציא את, כלומר, את השלטון הריכוזי של הסנהדרין, הוא הפך להיות סנהדרין ניידת. כן? שזה משהו שהוא באופיו הבסיסי מנוגד ל... לסנהדרין. זאת אומרת ששמואל צדק, אני צריך להבין למה. אני אגיד לכם למה. רוצים שאני אגיד לכם למה? אבל זה ידרוש מאיתנו קצת סטייה לשתי דקות מהנושא של השיעור, זה בסדר? אתם מרשים, נכון? בסדר. יש ב... יש פה ספר שמואל. מי היה המנהיג לפני שמואל? עלי, נכון? עלי הכהן, שהיה אחרון השופטים בעצם. אחרון השופטים, או אחרון הזקנים נאמר, היה עלי הכהן. ובניו, חופני ופנחס, היו כהנים גרועים. כן? כהנים שעשו הרבה פשלות. עכשיו בואו נראה מה הדבר הזה גרם. אתה אומר שגם הבנים של משה עשו בעיות, וגם הבנים של חזקיהו עשו בעיות, וגם הבנים של הרצל עשו בעיות, וגם הבנים של שמואל עשו בעיות, אז מה? אבל זה לא מה שאנחנו מדענים בו כעת, נכון? ולסבתא יש גלגלים. ויהי דבר שמואל לכל ישראל ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה ויחנו על האבן העזר ופלישתים חנו באפק ויערכו פלישתים לקראת ישראל ותיטוש המלחמה וינגף ישראל לפני פלישתים ויקו במערכה בשדה כ-4,000 איש תבוסה, תבוסה. אני קורא בספר שמואל א', פרק ד'. אז מלחמה קשה, הרוגים רבים. ויבוא העם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל, למה נגפנו השם היום לפני פלישתים? למה? נקחה אלינו משילו את אהרון ברית השם ויבוא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו. מה התפיסה הדתית של זקני ישראל באותה שעה? מה מציל?
אהרון.
חפצי דת. לקחו דולר משילו ואומרים, זה מה שיציל. בטח עטפו את אהרון הברית בחוטים אדומים ואמרו, וואלה, זה יציל. וישלח העם שילו ויסעו משם את ארון ברית השם צבאות יושב הקרובים, ושם שני בני האלים, ארון ברית האלוהים חופני ופנחס. מה הצורך כאן להזכיר את שני בני האלים? להראות שמבחינה מוסרית עבודת השם הייתה ירודה. ויהי כבוא ארון ברית השם אל המחנה, ויראו כל ישראל תרועה גדולה, ותהום הארץ. זאת אומרת, מה עשו בני ישראל? ראו את הארון? וואו, סוף סוף הגיע הנשק הסודי, ארון הברית הגיע. התפיסה פגנית של הדת. אבל גם אם זה תורת משה, זה לא משנה. אתה יכול לתפוס את תורת משה בצורה פגנית. שאיננה טובעת ממך התעלות מוסרית. יש לך שאלה? טוב. וישמעו פלישתים את כל התרועה, ויאמרו מה כל התרועה הגדולה הזאת במחנה העברים, וידעו כי ארון השם בא אל המחנה. מה קרה? ויראו הפלישתים, כי אמרו, בא אלוהים אל המחנה. ויאמרו, אוי לנו, כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום. אתם רואים שהפלישתים הם ממש פגנים לחלוטין, כמו היהודים. הם חושבים שאם הגיע אהרון השם אל המחנה, אז הלך עליהם. נו, אז איך הם מגיבים? אוי לנו, מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה, אליהם האלוהים המקים את מצרים בכל מכה במדבר. התחזקו והיו לאנשים פלישתים, פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם, וייתם לאנשים ונלחמתם, וילחמו פלישתים. כלומר, אדרבה, הדבר הזה גרם להם להילחם עוד יותר. וינגף ישראל, וינוסו איש לאוהליו. ותהי המכה גדולה מאוד, ויפול מישראל 30,000 רגלי. ומלחמות קשות היו באותם הימים. ואהרון, מה? כן. ואהרון אלוהים נלקח, ושני בני האלי מתו, חופני ופנחס. וירוץ איש בנימין מהמערכה, ויבוא שילו ביום ההוא ומדיו כרועים ואדמה על ראשו, ויבוא. עכשיו בא המבשר, צריך לספר מה קרה. את מי הוא מוצא בשילו? את אלי. אלי כבר זקן, הוא לא יצא למלחמה. ויבוא, והנה אלי יושב על הכיסא, יד דרך מצפה. כי היה ליבו חרד על ארון האלוהים. תגיד לי, כל עם ישראל שם, אתה לא חרד? כלומר, מה מטריד את המנהיג הדתי של אותם הימים? מה יקרה עם חפצי האפסנאות של הרבנות הראשית? זה מה שמטריד אותו. היה ליבו חרד על ארון האלוהים. והישבע להגיד בעיר, ותיזה כל העיר, וישמע אלי את כל הצעקה, ויאמר, מה כל ההמון הזה? והאיש מהר, ויבוא יגיד אלי, ואלי בן 98 שנה, ועיניו קמה ולא יכול לראות. ויאמר האיש אל אלי. אז הוא, האדם שצריך לבשר לאדם בן 98 שמתו הילדים שלו, צריך להיזהר, איך עושים את זה, נכון? טוב. אז אומר, ויאמר האיש אל אלי, אנוכי בא מן המערכה, ואני מן המערכה נסתי היום. ויאמר, מה היה הדבר, בני? ויען המבשר ויאמר, נס ישראל לפני פלישתים. תרגום, איבדנו את העצמאות. כן, סך הכל, הפלישתים חזרו לשלוט על ישראל. איבדנו את העצמאות המדינית. מה התגובה של אלי? שום דבר. ממשיך המבשר, וגם מגפה גדולה הייתה בעם, יש הרוגים. מה עושה אלי? לא עונה. וגם שני בניך מתו, חופני ופנחס, וארון האלוהים נלקחה. ויהי כי יזכירו את ארון האלוהים. ויפול מעל הכיסא אחורנית בעד יד השער, ותישרב הפרקתו וימות, כי זקן האיש וכבד, והוא שפט את ישראל 40 שנה. אז אתם מבינים את היררכיה של הערכים בתקופה הזאת? הדבר החשוב ביותר זה ארון האלוהים. כל השאר, בניו, עם ישראל, זה, כל זה שום דבר. במצב כזה אסור לבנות את בית המקדש. כלומר, צריך לבנות את הכל מחדש. לכן שמואל צדק. הוא אומר, חבר'ה, אנחנו עכשיו מבטלים את המוסדות, עוסקים בחינוך. 20 שנה. אני לא אתן שיביאו פה, שיביאו את ארון האלוהים. אני לא אתן שיבנו את בית המקדש, אני לא אתן שיקימו כהונה גדולה. זה רקוב מהיסוד, אני לא רוצה שתהיה פה מלוכה. שום דבר אני לא עושה. אני גם לא רוצה מוסד מרכזי שכולם באים אליו. עכשיו אנחנו מסתובבים בנערים. עושה ריסט. הוא משתמש בשיטה של קורח. כלומר, השיטה הקורחית יש לה מקום בתקופות מעבר. מה הייתה התוצאה? מעבר. מה הייתה התוצאה של השימוש הזה בשיטת קורח? שאחר כך קמה מלכות משהו משהו, בית מקדש של שלמה, כהונה גדולה של בני צדוק, בקיצור, תפארת ישראל לעיני עמים רבים, קידוש השם, משהו משהו. כל זה בגלל ששמואל עצר לרגע את כל המוסדות. בסדר? אז יש לפעמים מקום.
מה לעתיד לבוא? זה מה השאיפה לעתיד לבוא?
מה השאיפה לעתיד לבוא? טוב, לעתיד לבוא זה, אפשר לומר, כל המושגים מתאחדים. מה שקרה סינתזה. כלומר, יש שלוש שיטות בעולם. יש מי שאומר שיש קודש וחול. יש מי שאומר הכל קודש, ויש מי שאומר שיש מדרגות בתוך הקודש. וגם בתוך הקודש יש מדרגות. יש איחוד של שתי העקרות. בסדר? טוב. כן, מה אתה רוצה? שיטת קורח, כן. שיטת קורח היא שאין מדרגות. הלאה. מה? מה? זה מה שקורח אמר. מדוע תתנסו? נכון? אתה אומר שהוא חיפש את ההיררכיה לעצמו. מעניין שברשי זה לא כתוב. כלומר, באותו רשי שהבאתי. אז יש מקום אחר, שרשי אומר, נתקנה בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. הבן דוד שלו, שקיבל נשיאות של בני קהת, בעוד שהוא מבחינת הסדר של הדורות היה צריך להיות קודם. אבל זה רשי אחר. טוב, כן.
בשורה התחתונה, אבל השיטה לא הצליחה.
השיטה של מי?
שמואל. מה נמדד הצלחה? נמדד בסוף.
השיטה של שמואל הצליחה ועוד איך. תראה מה זה הקים. מה? זה מה שאומרים. אין לך דבר שאין לו מקום ואין לך אדם שאין לו שעה. גם שיטת המלוכה אגב לא הצליחה. גם השיטה של משה לא הצליחה. זאת אומרת, אתה יכול להגיד כל דבר לא הצליח בגלל שהוא היה זמני.
זה חלו זמן של 200 שנה
ועבד. בסדר, אז יש זמנים לכל דבר. נכון?
שמואל
יש אפילו זמנים לשמירת שבת ולא אי שמירת שבת. יש גם דברים כאלה, כן.
שמואל ידע שזה זמני?
האם שמואל ידע שזה זמני? אני אומר לעצמי שכן. אבל יודע מה, זה לא כך משנה.
לא, הוא הבין שהוא עושה צו שעה כאילו?
זה מה שאתה שאלת, כן.
מה התמודה שהוא מוריד? לא
רק
את המלוכה בגלל שהוא חושב לא נהיה זמן או בגלל ש...
זאת השאלה שהוא שאל. כן, אז לכן התשובה שנתתי לו, כך ממנו. בסדר, בסדר. בואו נתקדם. אחרי כל הדברים האלה אנחנו יכולים לחזור לדברי הרב קוק, שגם לא מגיע להגיד את דעתו בשיעור הזה. טוב.
זה היה תורה.
כן, אתה בטוח? טוב. הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ האורגני האנושי. המילה סבלנות בשפה של הרב קוק, בשפה של התקופה שלו, פירושה סובלנות. יש סבלנות, יש סובלנות. בעברית מודרנית, כשאומרים סבלנות, הכוונה היכולת להמתין. סובלנות, ההסכמה שטובע דעה אחרת מהדעה שלי. בתקופת הרב קוק, כשאמרו סבלנות, התכוונו לסובלנות. בסדר? שלא תהיה אי הבנה. הסובלנות, אם כן, הנדרשת מאוד.
זה נמצא
רב? לא לפני.
הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי. מידת החסד והענווה. הממתקת את כל הדינים ובונה את העולם בשכלולו. צריכה היא לטיפוחה למידת החסידות הגדולה היוצאת מתוך בינה האלוהית העליונה ותכופה. כלומר, אתה רוצה להמתיק את הדינים, דהיינו, לא ללכת עם מידת הדין עד הסוף, לא לטבוע שהדברים יהיו בדיוק כמו שצריך. עמדה כזאת יכולה לנבוע מחולשה. אתה חלש, ולכן אינך מושך את הערכים, אינך מממש את הערכים שלך עד הסוף. זה נקרא חולשה. לפי הרב קוק, זה גם יכול להיות מתוך עוצמה. מדוע? מה העוצמה? כל הרכוש של העולם כולו, של כל התורה כולה, נמצא אצלי. אז יש לי זמן. יש לי סובלנות כי יש לי סבלנות. כלומר, אני יכול לקבל את זה שאנשים בינתיים אינם נאמנים לערכים שאני יודע אותם כאמת, כי הם לא ילכו לאיבוד, הערכים האלה, הם נמצאים אצלי. כן? זה קצת, הייתי אומר, זה נשמע יומרני. מצד שני, זה יכול להיות אמת. כן, למשל, יש ברמב״ם בלכות עבודה זרה, כתוב על אברהם אבינו, שהוא היה הראשון שגילה את השם. שואל הראב"ד שם, ומה עם שם ועבר? אומר הראב"ד, נכון, גם שם ועבר ידעו את השם, אבל לא שברו את הצלמים. תשאל את שם ועבר, מדוע אינכם שוברים את הצלמים? מה תהיה תשובתם? עוד לא הגיע הזמן, עדיף שיעבדו לצלמים בינתיים. כי אם הם לא יעבדו לצלמים, הם יהיו ברברים. אז אנחנו מעדיפים שהם יעבדו עבודה זרה, מחכים שהעולם יתעלה מכוח זה, בבוא הזמן, כשיגיע הזמן, אחד הנכדים שלנו ישבור את הצלמים. זה תפיסה כזאת. זה גם בדיני תוכחה. היום הרב קוק במוסר אביך, בערך תוכחה, אז הוא מסביר את זה. שלפעמים אתה נותן תוכחה למישהו, ואינך מבין שהחיסרון שאתה מבחין אצלו, מציל אותו מחסרונות יותר גרועים. תגיד למישהו, תשכנע אותו שכדורגל זה שטויות. מה יקרה? הוא ישתכנע. ועכשיו? הוא מכה את אשתו. היה עדיף שימשיך ללכת לכדורגל, ושלא יכה את אשתו. כלומר, אתה צריך להיזהר. כשאתה נותן תוכחה, לדעת על מה אתה מוכיח. כלומר, האם החיסרון הזה איננו יתרון לפי מצבו של אותו אדם?
אז זה בדיוק, זה אין לרסוף.
מה זה לדעת? לא, צריך פשוט חוכמה. אז לא, אין לדעת אלא מה שאין עברות. צריך לעשות חשבון. אי אפשר גם לא להוכיח, אבל צריך לעשות חשבון, מתי כן, מתי לא. בסדר?
בן אדם מאוד 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 טוב.
נכון, ולכן אם אתה בא להוכיח מישהו, צריך להוכיח מישהו שאתה מכיר אותו. נכון.
זה עדיף להיות שוגים מאשר מזידים?
יש גם, מוטב שיהיו שוגים ועדיו מזידים, יש הרבה דברים כאלה. כן. טוב, אז בואו נראה עוד פעם מדברי הרב בפנים. הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ האורגני האנושי, מידת החסד והענווה ממתקת את כל הדינים ובונה את העולם בשכלולו, צריכה היא לטיפוחה למידת החסידות הגדולה, היוצאת מתוך בינה אלוהית עליונה ותכופה. נו, ומה מה, מה הבינה האלוהית העליונה והתכופה מלמדת אותך? דווקא על ידי מה שימצאו בקרב האומה חסידי עליון. חסידים עליונים מאוד שהבינה האלוהית והחיים האלוהים ממלאים את כל הווייתם, בטוחה היא אז האומה בכוחה הרוחני העצור ביחידיה אלה. כלומר, אתה שואל את בן גוריון, תגיד, אתה עכשיו מייבש ביצות ובונה את צהל, מה יהיה עם תורה? אומר בן גוריון, אל תדאג, יש כמה רבנים, הם שומרים על זה. משהו כזה. כן, אז מה שאומר כאן, בטוחה היא אז האומה בכוחה הרוחני העצור ביחידיה אלה, ועל סמך זה יכולה היא לשים עין פקוחה ולב נכון לכל צרכיה המעשיים, בלי כל חרדה פנימית שמה יתייבש לשדה ויחרב מעיין רוחניותה, הנותן לה את הכוח נשמתה והמהווה את אידאליה שעושים אותה לעם ולחטיבה מיוחדת. אין מה לדאוג, תורה מתהה עליה, יש מי שמטפל בזה. כן? זה החשיבות שיש, כן, באליטיזם הזה. זה לא בקיטיזם, זה יותר חלוקת תפקידים. יש אחד, הוא יעסוק בתורה, השני יעסוק בשדה. כן.
יש מקום שבו אין מקום לסובלנות?
אתה שואל, האם יש מקום שבו אין מקום לסובלנות? בוודאי. יש גם מקום לאי סובלנות. כי לכל דבר יש מקום, אז יש גם מקום לאי סובלנות.
זה כמו הדמוקרטיה ש...
טוב, זה עיקרון. הדמוקרטיה אינה סובלנות כלפי אויבי הדמוקרטיה, למשל. כן. גם זה, אגב, יש גבולות לאי סובלנות הזאת. בסדר, יש מקום לאי סובלנות. למשל, דוגמה. משה רואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. הוא עושה חשבון, ויפן כובחו. מה זה ויפן כובחו? הוא הסתכל על המצרי והסתכל על העברי. כתוב איש מצרי מכה איש עברי, אז לשניהם הוא נותן את התואר איש. ויפן כו וכו, הסתכל על זה, הסתכל על זה. ויר כי אין איש ויח את המצרי. הוא ראה שאחד מהם הפסיק להיות איש. אומר רש"י, ראה ברוח הקודש שלא יצא ממנו כלום. אז הוא אמר, כאן יש מקום לסובלנות, ויח את המצרים. והוא הבין שאין עתיד למצרים. ויתמנה הוא בחול, כל מה שנשאר ממצרים נמצא בחפירות הארכיאולוגיות. כן.
כל הסובלנות הזאת היא בעצם המעשה, לא יוצר סוג של פרקום, אלא נכנס כל הרע בסופו של דבר?
אתה צודק. הסובלנות מביאה את כל הרע. נכון? צריך בשביל זה עוצמה אדירה, להיות מוכנים לזה שגם רע יתרבה. זה אפשרי רק עם כל חוכמת הדורות הצורה בקרבך. לכן דווקא הצדיקים העליונים מסוגלים לסובלנות הזאת. למשל, דבר מאוד מעניין, יש בהלכה נטייה להחמיר, נטייה להקל, נכון? יש פוסקים שמחמירים ופוסקים שמקילים. אומר רבי חיים ויטל, מי שלומד סתרי תורה נוטה להקל.
להקל?
מי שלומד רק תורת הנגלה נוטה להחמיר. כך אומר רבי חיים ויטל. יש פה שאלה. הרי המקובלים ראינו שמחמירים מיליון חומרות על עצמם. כלומר, מכיוון שהוא לקח על עצמו את כל עול החומרה, הוא יכול להקל לכל האחרים. זה מדומה קצת למה שכתוב כאן. בייחוד באומתנו, אשר הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה, מה זה אידיאולוגיה? לא כמו במובן המודרני של המילה, אלא במובן של התעסקות באידיאלים. כלומר, ההתעסקות ב... מה? מה קרה, עודד? יש לך טענות? לא, תגיד, אם יש לך טענות. טוב, בסדר. בייחוד באומתנו אשר הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה, שהיא הרבה הרבה למעלה מכל עולם ההווה, הוא בסיס נשמתה. כלומר, במה אנחנו עסוקים באופן פנימי? אנחנו עסוקים במישורי מציאות שמרבה למעלה מן החולף, למעלה מן הזמן אפילו. יש אשר מכל תנועה של חופש חומרי ושל התמכרות, הכוונה פה התמסרות, כן? התמכרות במובן החיובי, התמכרות לעבודה בעניינים חומריים, מעשיים וחברתיים. למשל, בציונות המדינית, שהגיע הזמן ליישב את ארץ ישראל ולהקים מוסדות מדיניים, נכנס בה מיד רטט פנימי. רטט, כמנה? פחד. שמה התרדה המעשית תמעט את מעיינה. שמה כל מה שיוסיף היישוב תיקון יוסיף השכל חורבן, כלשונו של בעל חובות הלבבות. עכשיו, הרטט הזה, למשל, הוא בא בין היתר על ידי הרמן כהן. הפילוסוף הרמן כהן, שהיה יהודי די שומר מצוות, אפשר לומר, התנגד לציונות. הוא התנגד לציונות, הוא כתב על זה מאמרים, הוא הסביר מדוע, כי הוא חושש שהקמת מדינה, חיים מדיניים, יסיתו את עם ישראל מן הייעוד האוניברסלי שלו. יש לעם ישראל ייעוד אוניברסלי, אתם עכשיו תתעסקו בדברים האלה, מה יהיה? פעם אפילו מישהו שאל בשיחה אישית את הרמן כהן, תגיד, מה יש לך נגד הציונים? אז הרמן כהן התעצבן, אמר, החבר'ה האלה, הם רוצים להיות מאושרים? עד כאן דברי קודשו. זאת אומרת, מה, בשביל זה באת לעולם? אתה, העם היהודי, באת בשביל להיות מאושר? חיכס. כן, משהו כזה. טוב.
גם רואים את זה היום, שמדברים על תפילת
הרבי,
שהיא בעצם תפילת הרבי, שהיא בעצם מעבר לקו הירוק, ולפעמים יש תקריות שחלק רואים בהן לא מוסריות.
נו, אז מה?
יש כאלה שאומרים, אנחנו לא צריכים את זה, מה לנו...
מה שאתה אומר כאן זה נושא אחר. אתה שואל על השאלה של המוסר, כן? שאלת המוסר. פה הרב, בסדר, אז זה הוא דיבר אגב בעמוד נודבט. השאלה שאתה העלית עכשיו נידונה בעמוד נודבט, דיבור המתחיל אירופה. בסדר? יויין שם. וכאן אנחנו עסוקים משהו אחר. האם אין פה בעיה של פספוס? אנחנו נתעסק בענייני גפנו ותאנתו, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, גפן במובן גפן, ואז מה יהיה עם עבודת האלוהים, עם דעת אלוהים? ומתוך כך, אז החרדה הזאת גורמת, אומר הרב, ומתוך כך היא עושה את פעולותיה הכלליות המעשיות במחצית אנרגיה. כלומר, אתה עושה את הדברים, אבל לא בלב שלם, לא התמסרות שלמה. אתה כל הזמן רץ בג'בלאות וחושב על הדף היומי שלא גמרת. אז אתה לא עושה לא דף יומי ולא את הניווט כמו שצריך. לא זה ולא זה. והרי הרוחניות מתערפת מפני הסיבוך החומרי, והחומריות מתחלשת מפני העירוב הרוחני הנדחק אל תוכה. על כן, אז מה הפתרון? אחד הפתרונות, זה לא הפתרון היחיד, אבל זה אחד הפתרונות. היא צריכה להעמיד חסידים גדולים המיוחדים בגדלות הדעה, המבצרים את המעמד הרוחני של כללות האומה בקרבם פנימה. הם, העליונים הללו, יודעים שאוצר רוח האומה הוא בקרבם. על כן אינם חרדים כלל על מיעוט המבוע הרוחני של כללות האומה מפני התרדה של העבודות המעשיות. יעבדו, בסדר, יעבדו. יעשו עבירות, יעשו עבירות. מה עם הקודש? זה אצלי. הרוחניות החיובית כבר היא מתפלשת באומה מאליה. אז איך יבוא התיקון? מאותם האנשים, עם ההקרנה שלהם. ההקרנה תיצור אחר כך גם מוסדות, תיקונים וכו'. כן, בבקשה.
יש מקום שהרב כאילו טיפה מעדן את הדואליזם הזה, את ההפרדה הכל
כך? לא, פה זה חד מאוד. בפסקה הזאת זה סופר חד, כי זה הנושא של הפסקה.
כן, אבל...
באורות הקודש יש במקום שהוא בורר בדיוק הפוך. בסדר? כן, בבקשה.
הרב קורא פה להשתלטות,
רק אם ידעו
שם התורה
והם יתעסקו בכל בכלל? כן, כן, כן. יש פה בהחלט כיוון כזה.
זה לא בעיה מבחינת כל תורת הרב קורא, זה קצת סותר את כל מה ש...
האם זה לא סותר את כל מה שלמד? כן, ודאי, זה סותר. כי צריך לדעת, כשלומדים תורתו של אדם גדול, צריך ללמוד את כל הממדים כולם. אז כשאתה מדגיש נקודה אחת, צריך ללמוד אותה כמו שצריך. אז פה הרב מדגיש את הצורך בהבדלה, בהיפרדות וכו'. אם זה היה הטקסט היחיד של תורת הרב קוק שהיה מגיע לידיך, אז מן הסתם הייתה לך תמונה מעוותת של תורת הרב קוק. אבל, בוודאי שהיסוד הזה הוא חלק מתורתו. שיש צורך גם, שים לב שההיפרדות כאן זה לא מתוך זלזול בחיי החומר, אלא אדרבה, זה מתוך הערכה אליהם. כדי שזה יוכל להיעשות כראוי, צריך שלא תבלבל את המוח. אני אספר לך סיפור, לא חינוכי. כן? אז לכן אני מבקש שלא תגלה אותו. פעם מישהו בא לרב גץ. שמעת על הרב גץ? היה אדם קדוש, טהור, צדיק, נכון? מקובל גדול. מקובלים, הם יודעים מה זה קדושה. בא מישהו לרב גץ, אמר לו, כבוד הרב, יש בעיה, הבן שלי בצבא, הוא קצין. הוא בחור טוב וזה, אבל... הוא בזמן האחרון הוא מקלל, דבר לא יפה, איזה דיבור זול כזה. אמר לו הרב, מה אתה רוצה? אי אפשר להיות חייל טוב בלי זה. טוב, אני לא בטוח שהייתי נותן הדרכה כזאת לחיילים, אבל יש פה אותה נקודה. זה חשוב שיהיה צבא, אז אל תבלבל את המוח עם קדושת הדיבור. זה לא הזמן. אבל כפי שאמרתי, כיוון שהסיפור הזה הוא לא חינוכי, אני מבקש לא לחזור עליו. כן.
לא עדיף, אתה הולך יותר לכיוון שכל הקודש שנמצא בתוך
הצבא ובתוך הרבה... אתה צודק, אלא מה? ודאי שאחר כך צריך לאחד. ולכן אני אמרתי לך שכדי להבין תורת הרב קוק, אתה צריך להבין איך הוא עובד. הוא עובד בצורה שקוראים לזה דיאלקטיקה. מה זה דיאלקטיקה? יש לך ניגודים ואחר כך איחודים. כלומר, כל דבר הוא תזה ואנטיתזה, אחר כך סינתזה. כדי לאחד שני דברים, אתה צריך קודם כל לדעת במה הם נבדלים. אם תדע במה הם נבדלים, בסוף הם גם יתאחדו. בסדר? לכן הרב אומר, בוא נתחיל מההבדל. ככה נגיע לאחדות. אם אתה מתחיל מן האחדות, בסוף תגיע להבדל. אגב, נאמר בספר יצירה, הבן בחוכמה וחכם בבינה. שים לב להבדל. מתחילים מהבן. הבן זה בינה. בינה זה הבדלה. והחוכמה מאחדת. לכן אומרים, קודם כל, הבן בחוכמה, אחרי זה חכם בבינה.
כן. אבל הוא אומר כאן מציאות, מה לעשות? דבר מעשי, הוא לא מחזר רעיון, כאילו
ההבדלה
או משהו.
איך להתנהג? כן, כן, ודאי. הוא רוצה להקים ישיבות, הרב קוק. צודק. הוא מקים ישיבות, הוא הקים אגב ישיבה.
אז הוא חותר את כל מי שבחוץ ללמוד תורה.
הוא אומר, אתם אל תלמדו תורה, אני לומד בשבילכם. אבל אל תפריעו לי ללמוד. אני רוצה ללמוד, אל תפריעו לי עכשיו. משהו
לא, אבל זה לא... אתה אמרת ש... שזה רק
רעיון,
כאילו...
לא, זה לא רעיון, זה מציאות. זה מציאות, זה מציאות בשלב הראשון.
עברנו את השלב הזה?
כן, מזמן עברנו את השלב הזה. הבעיה היא, זאת אחת הבעיות, שלא יודעים מה השעה של כל דבר. אנשים יכולים להשתמש בדברי הרב קוק האלה, כדי להצדיק מדיניות של התכנסות פנימית של הקודש בתוכו, ולא להבין שהגיע הזמן לממדים אחרים גם של תורת הרב קוק, שזה החיבור, כפי שהוא אומר בעצמו באגרות. כן, בבקשה.
את ספר אורות התחייה, הרב קוק כתב בחוץ לארץ?
הרב קוק, אתה שואל אם את הספר אורות התחייה הרב קוק כתב בארץ ישראל או בחוץ לארץ? תשובה, הרב קוק לא כתב את ספר אורות התחייה.
אז מה אנחנו לומדים?
אנחנו לומדים את כתבי הרב קוק.
אוקיי, אז מתי הוא אמר אותם?
לא, 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 אני אסביר לך. הספר אורות התחייה הוא ליקוט. זה ליקוט מתוך כתביו. מי שעשה את הספר זה הרב צבי יהודה, מתוך המחברות של הרב קוק, לקח פסקה מפה, פסקה משם, ועשה מזה ספר.
זאת אומרת שאין לנו סיכוי לדעת הפסקה הזאת
מאיפה... אתה שואל, לפי זה אין לנו סיכוי לדעת מאיפה הפסקה הזאת, ממתי הפסקה הזאת. לא נכון, יש לנו סיכוי. צריך לראות מאיזה מחברת זה לקוח. אז יש אפשרות, אולי אפילו מיידית לברר את זה. בוא נסתכל במפתח שבסוף שמונה קבצים, האם נמצא פה הפסקה. בוא נסתכל. אורות. לא, זה לא בשמונה קבצים. אם זה לא בשמונה קבצים, אז הסיכוי הגדול, לא מוחלט, שזה נכתב בחוץ לארץ.
ויש מקום ככה להסביר גם באמת השינוי והשופש?
יכול להיות, יכול להיות. אז יכול להיות שזה נכתב בחוץ לארץ, או בתקופת יפו הראשונה. יכול להיות. טוב, זה דברים שצריך לברר.
יש גם להביא עבודים כאלה, זה גם...
נכון, טוב, בואו נתקדם. כן, הרוחניות החיובית כבר היא מתפלשת באומה מלאה על פי סגולתה הפנימית על ידי הערת אלי היחידים. אגב, אתם יודעים שהרב קוק למד בישיבת וולוז'ין, היה באותו זמן אגודה של חלק מתלמידי הישיבה, קראו לזה אגודת נס ציונה. הייתה קבוצה של תלמידי ישיבה ציוניים, ובדקו בתקופה שהרב היה שם, השם שלו לא מופיע שם. שאלו את הרב ציודה, מדוע הרב זצל לא היה חבר באותה אגודה? אז הוא ענה, בגלל שאז הוא למד. אם הוא לא היה לומד אז, אז הוא לא היה מברר את שיטתו. מברר את שיטתו, היינו מפסידים את כל הספרים האלה. אתם יודעים איך הוא היה לומד באותה תקופה, בוולוז'ין? היה לומד 40 דפי תלמוד בעיון כל יום. אז יש לי ידיד שפעם שאל את הרב ציודה, איך זה יכול להיות שהרב זצל היה לומד 40 דפים בעיון כל יום? ענה לו הרב ציודה, נו מה יש? טוב. טוב. על ידי הערת אלי היחידים שהם שלוחי ציבור, אם לומדים 40 דפים ביום אז גומרים את התלמוד כל חודשיים. מה? כן. אגב, כמה זמן למד הרב קוק ביבולוגית?
שנה.
זה הכל. טוב.
איפה
העיקר של הלימוד שלו היה?
איפה הוא למד? הרבה לפני זה הוא למד כשהוא היה בסמרגון, בזוינל.
מי הרב שלו?
אחר כך בבויסק. כן, הוא גם לומד לבד הרבה.
יש לו
רב
מובהק לרב קוק?
האם יש לרב קוק רב מובהק? ודאי, יש לו כמה.
מי?
יש לו כמה רבנים. הרב העיקרי שלו בלימוד היה הרב ראובן מדווינסק, שהיה גאון גדול. פעם אחת בשיעור הרב ראובן מדווינסק אמר משהו והרב קוק השיב, ענה לו הרב, אילו דייקינן כולהי להווה תנינן. זאת אומרת, אם היינו מדייקים כל כך הרבה, אי אפשר היה ללמוד. זאת אומרת, הדיוק שלך לא נכון, כי הוא מדוקדק יותר מדי. כמה זמן אחר כך, עוד פעם הרב אמר משהו, והרב השיב על דבריו, הרב קוק השיב על דבריו, ואז הרב מדווינסק לא ידע מה לענות. ואז נתבייש הרב קוק, שהוא בייש את רבו. אמר לו הרב ראובן מדווינסק, אל תתבייש, אני שמח שסוף סוף יש מישהו שמגיע למדרגתי. טוב, הלאה. הרוחניות החיובית כבר מפלשת באומה מאליה, על פי סגולתה הפנימית, על ידי הערת אליה יחידים, שהם שלוחי ציבור ונושאים בין בלבבם, את אוצר הרוחניות המחיה של כל העם, הם מכירים כי סגולתם העליונה היא האוצר הקיבוצי של כללות האומה, והאומה מכירת בהם את המקום המכובד, נכסיה יותר יקרים. ועל כן היא מכבדתם ומתיירת מהם יראת הרוממות. ברית אלוהים בארץ היא גלויה דווקא על ידי עבדי אלוהים העליונים, והגבורה החומרית הולכת ועושה את דרכה וצדריה. בטוחה היא שלא תחלל את מעיין קודשה, כי ישנם אימה שומרי חומתה העליונה. אז הסבלנות מתפתחת והחיים המעשים פורחים, וגם הדיבורים האחדים היוצאים לפעמים מפיות של קדושים נותנים מזון בשפע רב יותר מהמון דרשות וספרים ארוכים בינוניים. אל תכתוב לי 1,000 ספרים בינוניים, תכתוב לי ספר אחד שווה. וזהו המצב המאושר שעמנו צריך לשאוף אליו ולדאוג להקימו בתנועת תחייתו על אדמתו. עד כאן היום. סבלנות.